קשת, כל שידורי תורה, שיעור פשט השבוע מעת הרב יצחק לוי.
שלום. אחרי התיאור של המרד של קורח והעונש שמקבלים קורח ועדתו, התורה מתארת את הציווי של השם למשה לקחת מטה ולכתוב את שמות אהרון ושאר השבטים והנשיאים ולבחון מהו המטה שהשם בוחר בו. משה מניח את המטות לפני השם באוהל העדות ואומרת התורה, ויהי ממחרת ויבוא משה לאוהל העדות והנה פרח מטה אהרון לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו. ואז כולם נוכחים לראות את הבחירה של הקדוש ברוך הוא במטה של אהרון לבית לוי. ואומר אדוני אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותחל תנועותם מעלי ולא ימותו. ויעש משה כאשר ציווה אדוני כן עשה, כאשר ציווה אדוני אותו כן עשה. וכך נבחר לעיני כל אהרון על פי השם, אהרון לבית לוי, וזוהי תשובה ישירה בעצם למרד של קורח. בעקבות זאת אומרת התורה, ויאמרו בני ישראל למשה לאמור, הן גוונו עבדנו כולנו עבנו, כל הקרב הקרב אל משכן אדוני ימות, האם תמנו לגבוה. מפרש רש"י אל אתר, אין אנו יכולים להיות זהירים בכך, כולנו רשאים להיכנס לחצר אוהל מועד, ואחד שיקריב עצמו יותר מחברו ויכנס לתוך אוהל ימות, האם תמנו לגבוה, שמא הופקרנו למיתה? בעקבות אמירה זאת, התורה מצווה אותנו בפרק י"ח את הציווי הבא. ויאמר אדוני לאהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך, תישאו את עוון המקדש, ואתה ובניך איתך תישאו את עוון כהונתכם. וגם את אחיך מטה לוי, שבט אביך הקרב איתך, וילבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות. ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש ולמזבח לא יקרבו, ולא ימותו גם הם גם אתם. ונלבו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועל לכל עבודת האוהל וזר לא יקרב עליכם. ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. ואני לנה לקחתי את אחיכם הלוויים מתוך בני ישראל לכם, מתנה נתונים לאדוני לעבוד את עבודת אוהל מועד, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם והזר הקרב יומת. מסביר רש"י על אתר על פי הספרי, וישרתוך בשמירת השערים. בעקבות אמירת בני ישראל ובעקבות מה שקרה עם קורח, באה התורה ומצווה על שמירת המשכן על ידי אהרון בניו ואחיו מטה לוי שבט אביו. על פניו נשאלת שאלה, הרי התורה כבר ציוותה בראשית ספר במדבר על מצוות השמירה, וכך מפורש במדבר בפרק ג' פסוקים ה' עד י', וידבר אדוני אל משה לאמור, הקרב את מטה לוי והעמדתה אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפנו אל מועד לעבוד את עבודת המשכן, ושמרו את כל כלי אוהל מועד ומשמרת בני ישראל לעבוד את עבודת המשכן, ונתת את הלוויים לאהרון ולבניו, נתונים נתונים הם מלא מאת בני ישראל, ואת אהרון ואת בניו תפקוד, ושמרו את כהונתם, והזר הקרב יומת. מה לכאורה הצורך בציווי חדש נוסף על הציווי שמופיע בתחילת במדבר? נראה על פניו שבעקבות תלונת בני ישראל יש צורך לחזור ולחדש את המצווה שכבר נאמרה. ובאמת מעניין שרוב הראשונים לומדים את המצווה מפרשתנו, והם אכן מדייקים מן הפסוקים שקראנו בפרשת קורח, כי מצד אחד ישנה מצוות עשה, בעל ספר החינוך לומד אותה מן הפסוק ושמרו את משמרת אוהל מועד, ואילו הרמב״ם לומד אותה מן הפסוק אתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, וכן שמרו, כלומר אתם תהיו לי לפניי תמיד. זה מצוות עשה, ומצוות לא תעשה מן הפסוק ושמרתם את משמרת הקודש. לשון הרמב״ם בספר המצוות לא תעשה, מצווה סמך זין, שהזהירנו מהתעצל בשמירת המקדש ומלכת סביבו תמיד כל הלילה. כלומר, בעקבות ההרעור של קורח על מנהיגות משה ובחירת אהרון, והחשש של בני ישראל, כל הקרב, הקרב במשכן עונה ימות, האם תמנו לגבוה, מצווה התורה מחדש על מצוות שמירת המקדש. ננסה עכשיו להתבונן, על פי דברי הראשונים, מהו בעצם הטעם של המצווה. הסבר אחד מרכזי, שמופיע אצל הרמב״ם ואצל בעל ספר החינוך, אומר את הלשון הבאה. כך הרמב״ם בספר המצוות במצווה כף ב', היא שציוונו לשמור המקדש וללכת סביבו תמיד לכבדו ולרוממו ולגדלו, והוא אמרו לאהרון אתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, רוצה לומר אתם תהיו לי לפניי תמיד. וכבר נכפל זה הציווי בלשון אחר, והוא אמרו ושמרו את משמרת אוהל מועד, וכתוב בספרי אתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, הכהנים מבפנים והלוויים מבחוץ, רצונו לומר לשומרו וללכת סביבו. הרמב"ם מגדיר את המצווה לשמור, ללכת סביבו תמיד, לכבדו, לרוממו ולגדלו. הוא מביא ראיה מן הפסוקים שאתם תהיו לי לפניי תמיד, הכהנים מבפנים והלוויים מבחוץ. בהלכות בית הבחירה הרמב״ם מרחיב קצת לגבי העניין של המצווה, וכך דבריו בפרק ח' בהלכות א' וב'. שמירת המקדש מצוות עשה, ואף על פי שאין פחד מאויב ולא מליסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו, אינו דומה פלטורין שיש עליו שומרים לפלטורין שאין עליו שומרים. ושמירה זו מצוותה כל הלילה, והשומרים הם הכהנים הלווים, שנאמר אתה ובניך איתך לפני אוהל העדות. כלומר אתם תהיו שומרים לו, והרי נאמר ושמרו את משמרת אוהל מועד, ונאמר והחונים קדמה לפני אוהל מן מזרח המשה ואהרון ובניו, שומרי משמרת המקדש. לכאורה הגדרה מאוד בהירה, הרמב״ם מבין שעיקר תכלית מצוות השמירה איננה מפני פחד מאויב או מליסטים, אלא לכבד, לרומם ולגדל את הקדוש ברוך הוא, שזהו ביתו. ארמון מלכות של מלך, שומרים עליו מפני כבודו של המלך השוכן בתוך הארמון. ולכן יש פה ביטויים של כבוד, של רוממות, של גדולה, לא פחד מאויב וליסטים, אלא כבוד. וארמון שיש עליו שומרים וארמון שאין עליו שומרים שונים. זה שיש עליו שומרים, עצם השמירה מידע על כבודו של מי שנמצא בארמון. מעניין את העובדה שגם רב סעדיה גאון וגם בעל הלכות גדולות לא מנו את המצווה במניין המצוות שלהם, וייתכן שלפיהם הכבוד והרוממות הינם סעיף ממצוות מורה מקדש. אמנם הרמב״ם מדגיש כאן בעיקר את צד הכבוד, אבל ייתכן שהכבוד והרוממות מתקשרים מבחינה תודעתית אל עניין היראה, ולכן רס"ג ובהג לא מנו את המצווה מניין המצוות שלהם. בעומק הדבר הזה, בהיותו של המלך שוכן בארמונו, הקדוש ברוך הוא שוכן בארמון, יש ביטוי של נוכחות אלוקית תמידית, שהיא בעצם כבוד מולכו של עולם, כי שם ביתו. והארמון והמקדש כארמון מלכותי צריך שמירה. ישנם ביטויים רבים בהלכות ובמהות לכך שהמקדש הוא מקום מלכותי. אנחנו נוהגים לומר בחלק מן הנוסחאות של הקדושה בשבת בבוקר, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב, בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזיך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. מקום המלכות זוהי ציון, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מקום המקדש הוא מקום המלכות. ישנן כמה וכמה הלכות המבוארות יפה מתוך ההנחה הזאת. למשל, המשנה אומרת כי הברכה שהיו עונין במקדש אינה אמן, כמו בכל המדינה, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ראש השנה במקדש היו תוקעים בחצוצרות ובכל שופר. במדינה תוקעים רק בשופר. כשהגמרא שואלת מדוע במקדש תוקעים בחצוצרות וכל שופר, היא מביאה כראיה את הפסוק שאומר בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. כלומר, לפני המלך השם תוקעים הן בחצוצרות והן בכל שופר. שלא לפני המלך השם, תוקעים רק בשופר. ואכן הגמרא בתענית מתארת שמזכירה את המציאות שבמקדש היו תוקעים דווקא בחצוצות וכל שופר. הרב קוק מתאר במאמר מיוחד במאמרי ראייה כמה הוא מתגעגע על הקול של החצוצרות יחד עם השופר, כי זה ביטוי של המלכת המלך, דווקא בחצוצות וכל שופר לפני המלך. יש הלכה שאומרת כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. מדוע מלכי בית דוד יכולים הם לשבת בעזרה ומלכי ממלכת ישראל לא רשאים? מפני שמלכי בית דוד הם אלו שמייצגים באופן הנאמן והמוסמך ביותר את מולכו של עולם. ומפני שמייצגים מולכו של עולם, יש ביכולתם ורק ביכולתם שלהם לשבת בעזרה, לא רק בארמון הכללי של המלך, אלא בחצר של הארמון, ששם הם רשאים לשבת, מפני שהקשר שלהם, הדרך שבה הם מבטאים את נוכחותו של השוכן בארמון, של מלך מלכי המלכים, היא יותר גדולה מכל בעל תפקיד אחר. לכן אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ישנה הלכה שאין עניות במקום השירות. במקדש, למשל, כשהיו צריכים לתקן כלים, היו תמיד מביאים כלים חדשים ויפים, בגלל שכבוד ארמונו של המלך, שהשתמשו בכלים הראויים ביותר שיכולים לבוא לידי ביטוי שם. כל אלו ביטויים של היות הארמון, ארמון מלכותי, ללא ספק גם מצוות השתחוויה שנוהגת דווקא במקדש, באה לבטא את הכפיפות המוחלטת של אדם שנמצא בחצר בית השם, שמבטל את עצמו באופן מוחלט לפני מלך מלכי המלכים. ובוודאי שכפי שיצאנו אולי להבין את העובדה שרב סעדיה גאון ובעל הלכות גדולות לא מנו את המצווה במניין המצוות שלהם, שיש קשר בין כבוד המקדש לבין מורה מקדש. זהו אם כן טעם אחד, שומרים על ארמונו של המלך מפני כבוד המלכות שלו. זוהי הבנה אחת. הבנה שנייה, מתוארת אצל הרמב״ם במורה נבוכים בלשון הבאה. כך לשון הרמב״ם במורה נבוכים חלק שלישי בפרק ממה. ואומנם, היות השמירה והסיבוב סביב למקדש תמיד הוא לכבד אותו ולפארו, ושלא יהרסו השכלים גם כן והטמאים אליו, ולא בעת העניינות, וכל מי שלא רחץ גופו כמו שהתבאר. גם רש"י, על פי פשוטו של מקרא, בפירושו לבמדבר ג' ו' אומר, לפי ששמירת המקדש שלא יקרב זר. כלומר, יוצא פה ש, וכך גם דעת הרבה מן הראשונים, אבן עזרא, ספורנו, כך גם מבארים כמה אחרונים, הגאון מווילנה, אבני נזר, כולם מבארים שתכלית השמירה למנוע כניסה של אנשים שאינם ראויים למקדש. והאסמכת בפסוקים, והזר הקרב יומת, מי שזר למקדש לא ראוי להיכנס אליו. ולעניין זרות יש פה, לפחות בלשון הרמב״ם, מספר הדגמות, שחלים וכן טמאים, ולא בעת העניינות, כל מי שלא רחץ גופו. זה טעם אחר כמובן, שבא לבטא את העובדה שהמקדש הוא מקום שיש בו קדושה, מקום שצריך להיות בו טהור כדי להתקרב אליו. ולפי ההבנה הזאת, אחד הדברים שבעזרתם דואגים לכך שלא ייכנסו אנשים שיתמאו את המקדש, זה ששומרים במקום. אמנם, נאמר כאן בסוגריים, לא ראינו התייחסות מפורשת, לא בפסוקים ולא בדברי חז"ל, להליך שהתרחש בפועל. האם אכן הלוויים ששומרים על המשכן, האם מבררים אצל כל אחד מן הנכנסים מה מצב טהרתו? זה דבר שלא מפורש כאמור, אבל בוודאי שהידיעה שיש מקום ששומרים עליו היא בוודאי אמורה לחדד אצל כל אדם שנכנס שיעשה את זה בטהרה. שמירה זאת מפני אנשים זרים מחדדת יותר את הנקודה שיש מקום שהוא טהור, מקום שמשתדלים לשמור על טהרתו, הן מטומאת מת והן מטומאות שיוצאות מגופם של האדם. ולשם כך, למשל, אומרת המשנה שהר הבית היה חלול מפני קבר התהום. לשם כך אומרת המשנה במסכת שבועות שכל קורבנות המוספים של ראשי החודשים ושל החגים הם על טומאת מקדש וקודשיו. הציווי שנצטווינו במדבר בפרק ה' לשלח את הטמאים מחוץ למחנה נובע מאותו רצון לשמור על טהרת המקום המקודש, וכך דברי התורה בפרשת נשא בפרק ה' במדבר פרק ה' פסוקים א' עד ד', וידבר אדוני למשה לאמור צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחו, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. מובן, ואפשר להרחיב בזה הרבה, אנחנו רק נרמוז על הכיוון, יש קשר כמובן בין טהרתו של המקום, הידיעה שישנו מקום בעולם שהוא טהור, לבין הזיקה המיוחדת בין המקום הזה לבין הקדוש ברוך הוא. עם בריאת העולם, בוודאי ובוודאי שכל הראשונים המבינים שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, מבינים שהקדושה לא מותנית במבנה, אלא יש קדושה במקום. כשהרמב"ם מסביר את העניין הזה בהלכות בית הבחירה, הוא מסביר כי הקדושה מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. יש כביכול איזושהי נקודה ארכימדית שנמצאת בעולם, שהיא נקודת הבריאה, שנמצאת מחוץ לתחומו של האדם, המסמלת את האלוקי, את הנצחי, והמשמעות של הטהרה שיש צורך בהתכוננות כשמתקרבים אל הקדושה. כלומר, קדושת המקום מחייבת אותנו להתכונן ולהיטהר כדי שלא לבוא אליו טמאים. חשוב להדגיש שנקודה הזאת היא נקודה מחודשת עבורנו. אנחנו רגילים לתפיסת עולם של הקדוש ברוך הוא השוכן איתם בתוך טומאותם, שגלו שכינה, כשעם ישראל גלו גלתה שכינה עמהם, ואנחנו לא רגילים כל כך לאותם הגבלות המדויקות שנובעות מקדושתו של המקום, אלא שכאן במקום של השראת השכינה ניתן להתקרב רק בתנאים מסוימים. הרמב"ם במורה נבוכים מתאר כמה כל תכלית הטומאות זה להרחיק את האדם מלבוא באופן מאוד מאוד תמידי אל המקדש, ולאפשר לו להגיע אליו רק מתוך התחדשות והתפעלות. ולכן שמירה שלא ייכנסו אנשים טמאים ואנשים שאינם ראויים, גם היא מגדילה את כבוד המקדש. כי יש מקום אחד ששם מקפידים להיכנס רק מי שראוי ובאופן ראוי. ברור שבמצב של ניווי, של ניוול, אם זה אנשים שטויי יין, פורעי ראש, קורעי בגדים, לא ראויה הכניסה. ולכן, החנייה של הלוויים סביב המשכן כולו, היא בבחינת שמירה על המשכן גם מן ההיבט הזה. ייתכן להציע, וכך הציע הרב יהודה שבי במאמר, אולי ניתן לתת הסבר נוסף לכפילות של הפרשיות. בפרשת במדבר השמירה תכליתה היא לכבוד, למעלה ולרוממות. לאחר שהעם שאל בפרשת קורח אחרי העניין של קורח האם תמנו לגבוה, חזרה על מצווה, התורה על מצוות השמירה, בגלל התפרצות של זרים ושאינם ראויים להיכנס אל הקודש. לפי ההבנה הזאת, שני הטעמים משלימים האחד את השני. הטעם של כבוד ארמונו של המלך, והטעם של שלא ייכנסו אנשים זרים שאינם ברמה הראויה על מנת שלא יתאמה המקדש. הטעם השלישי שמובא על ידי הראש רבנו אשר בפירושו לתחילת מסכת תמיד הוא טעם מאוד מאלף. כותב הראש, גזרת הכתוב מדכתיב ושמרו, וגם כבוד המקדש הוא שלא יסיחו דעתם ממנו, לא ביום ולא בלילה, שנאמר ושמרתם את משמרת הבית מסך. מסך הכוונה לא להסיח את דעתנו. זה פסוק שמופיע במלאכים ב' פרק י' פסוק ו'. כלומר, לפי ההבנה הזאת, שמירה על המקדש היא לא עבור המקדש, לא מצד כבודו, לא מצד שלא ייכנסו אנשים זרים שאינם ראויים, אלא השמירה היא למעננו, שאנחנו לא נשכח אותו ולא נסיח את דעתנו ממנו. בהקשר זה ייתכן להביא כאן משמעות אולי נלווית למילה שמירה עצמה. בבראשית למד זין בפסוק יוד א' כתוב, אחרי מה שהתרחש בשכם, כתוב על יעקב אבינו, ואביו שמר את הדבר. מבאר שם רשי על אתר, היה ממתין ומצפה מתי יבוא, וכן שומר אמונים, פסוק בישעיהו, וכן לא שמר על חטאתי, לא תמתין. כלומר, מופיע כאן המילה שמירה במובן של ציפייה. וכך אומר הנביא ישעיהו בפרק כ"ו, פסוק ב', פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. מסביר שם רשי על אתר, ששמר וצפה ציפה בגלותו ימים רבים למולתו של הקדוש ברוך הוא, שיקיים הבטחתו שהבטיח על פי נביאיו לגאלם. מעניין מאוד לראות את הפסוק בישעיהו סמך ב' בפסוקים ו' וז', על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. המזכירים את השם, אל דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו, עד יחונן ועד ישים את ירושלים תהולה בארץ. מסביר שם הרד"ק, השומרים הם אבלי ציון, שמתפללים ביום ובלילה על ירושלים. וגם יש לפרש על כל ישראל בגלותם, שהם שומרים וצופים תמיד בניין ירושלים. ומזכירים בוני ירושלים ביום ובלילה בתפילותיהם ובברכותיהם. באותו פסוק מבאר המלבין, חר שאמר למען ציון לא תחשה, שהוא בעצמו לא ישתוק מלהושיעם, אומר כי חוץ מזה יפקיד גם כן שומרים בעבור חומות ירושלים, המזומנים לשמור יום המועד. ולא תאמר שהם יחשו עד שיבוא יום המועד, כי גם באמצע הזמן, כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. הזהרתי את השומרים האלה למור, אתם המזכירים את השם, אל דומי לכם. אל תשתקו רגע, רק תצעקו ותזכירו אותו. וגם אל תיתנו דומי לו, בל תניחו אותו שהוא ישתוק. ובל תשתקו עד יחונן ויגמור הבניין, ועד ישים את ירושלים את העולה ולשם. והשומרים האלה הם הנביאים והצדיקים שבכל דור. יוצא כך, שאם אנחנו באים לסכם את עיוננו, ראינו שלושה טעמים למצוות שמירת המקדש. טעם אחד, מפני כבודו, לרומם אותו, מפני שזה ארמון מלכות שיש לכבדו ולרוממו, והשומרים מרוממים אותו ומכבדים אותו. של טעם שני, שלא ייכנסו אנשים שאינם ראויים, אנשים טמאים, כי זה מקום שיש בו קדושה, ואדם צריך להיכנס אליו בטהרה. וטעם שלישי, שזה עניין שלא נסיח את דעתנו מן המקום, שהמפרשים, כפי שראינו את הרד"ק והמלבים, לוקחים את זה גם אלינו, בשמירה במובן של ציפייה לבניין, עד שירושלים תהיה תעולה בארץ. שבת שלום.